אבישי גרינצייג עם איפכא מסתברא מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
טוב, אז שלום למאזיננו. אנחנו פותחים פה את פודקאסט איפכא מסתברא, בהגשתי, אני עבדכם הנאמן אבישי גרינצייג, עובד ביום יום בתאגיד השידור הציבורי חתם משפט, ואנחנו מתחילים פה פודקאסט בענייני משפט, כמו שאמרנו נקרא איפכא מסתברא, ואנחנו ננסה להציג את העניינים המשפטיים ולדון על עניינים משפטיים בצורה יותר מעמיקה ויותר רצינית, מה שקשה בשגרת היום יום של הדיווחים. והיום נמצא איתנו אורח מיוחד, שהוא יהיה האורח הראשון שלנו, ואם הוא ישתיק את הטלפון, אפילו אנחנו יותר נהנה מזה. עורך דין יוסי בנקל, שותף מנהל במשרד שיבולת, ותק של 40 שנה, נכון?
כן.
40 שנה, אתה שותף מנהל במשרד שמונה כ-300 עורכי דין.
300 עורכי דין, 400 אנשים, אני לא בדיוק שותף מנהל, אני שותף וחבר בוועדת ניהול, יש לנו שותף מנהל, או מי שמנהל את הפירמה זה אחד השותפים האחרים, אני לא עוסק בניהול היום-יומי של הפירמה.
יפה, אז אנחנו ישר מי יאלץ להתקדם טיפה? יוסי, תתקדם טיפה. יפה. טוב, אז אולי אנחנו נתחיל ישר מענייני ועדות חקירה. אתה סגן אלוף במילואים בפרקליטות הצבאית, וגם הצגת בוועדות חקירה. ועכשיו השאלה הכי נפיצה היא ועדת חקירה, או ביקורת של מבקר המדינה, שגם בזה עסקת פרשת הרפז, וגם הצגת אפילו את הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ בצוק איתן. מה אתה אומר? האם ועדת חקירה זה משהו ריאלי?
תראה, צריך להסתכל על זה קצת אחרת ממה שמסתכלים על זה בדרך כלל. באיזה מובן? מבקר המדינה, עם כל הכבוד, לדעתי, ואני לא נכנס לסוגיה הפורמלית, פורמליסטית, האם יש לו סמכות או אין לו סמכות, זה נמצא על שולחנו של בג"ץ, והוא בוודאי אחרי. זאת לא הנקודה. הנקודה היא שמבקר המדינה עוסק ביומיום בביקורת המדינה. כולל ביקורת של מערכת הביטחון, כולל ביקורת של צה"ל. אני חושב שמי שעוסק יום-יום, שנים, בביקורת, לעשות סוג של ביקורת על מגה אירוע, אנחנו לא מדברים על, בזמנו בדקו את פרשת הרפז, צוק איתן סיפור אחר, אפשר להתייחס אליו בהמשך, להיכנס היום, לבדוק מגה אירוע, עם השלכות קדימה ואחורה של רבות עוצמה, גם של הרבה מאוד שנים, גם על הרבה מאוד אנשים, אני חושב שזה לא נכון משני, או מכמה טעמים, אני לא אגיד שניים. אחד, מבקר המדינה ומבקר המדינה, בסופו של דבר, הוא איש ממונה על ידי גורם פוליטי, המבקר הזה בוודאי מונה על ידי הממשלה, שאותה הוא צריך לבקר, קושי. שתיים, מבקר המדינה, באופן מסוים, יש לו אולי השלכות למבקר, לאו דווקא המבקר באופן אישי, אלא המבקר כמוסד, יש לו אולי השלכות וחלק לא מבוטל, באופן שבו הגענו לאירוע הנוכחי. כי הוא התמקד בביקורת שלו בנושאים מסוימים, בנושאים אחרים הוא לא התמקד, כשהוא ביקר דברים מסוימים, אולי מערכת הביטחון שמה להם דגש, אולי הזניח דברים אחרים מחשש לביקורת שלו, לכן הוא לא בדיוק גוף אובייקטיבי ונקי.
אתה יכול להגיד אותו דבר גם על נשיא בית המשפט העליון, עכשיו הוא ימנה שופט בית המשפט העליון בדימוס, שהוא עסק בענייני מאבק בטרור, הוא עסק בהחמרת הנישה של מחבלי חמאס, תנאי המחבלים בבתי הכלא, עסק במאומות על הגדר, 2018, בג"ץ שהיה. אתה יודע, אפשר לתת הרבה מאוד דברים להגיד שגם שופטי בג"ץ הם לא אובייקטיביים. אם אתה חושד במרכאות באנגלמן, תחשוד גם באסתר חיות.
א', אני לא חושד באנגלמן. אני מדבר על הרעיון המוסדי שמאחורי זה. הרעיון, זה אחד. שתיים, ישנה, במדינת ישראל, אני יודע, זה לא באופנה להגיד יש חוק וצריך לנהוג על פיו. יש חוק ועדות חקירה, חוק ועדות חקירה קבע, הכנסת קבע. צריך לזכור, יש איזה היום טרנד שאומרים חוק, אז בעצם זה לא טוב, כי זה בית המשפט. לא, הכנסת קבע חוק. יכול להיות שצריך לתקן אותו.
הכנסת לא חייבה. לא, לא, לא. להקים חקירה מלאכתית.
אבל הפרוצדורה שקבועה בחוק ועדות חקירה, היא פרוצדורה שמאפשרת להגיע לרמה הגבוהה ביותר של ניטרליות. זה לא אומר שלא יימצא אדם שיש לו נגיעה קודמת, וזה צריך לברר מי שירכיב את הוועדה, זה, וזה נשיא בית המשפט העליון. ואני אומר לך, ידיעה אישית, אני לא אתן את הפרטים, אני, דיברו איתי כמה אנשים, אחד מהם שהוצא לו להיות חבר בוועדת הסוללות, והוא החליט שהוא לא הולך, כי הוא חשב, והוא התלבט, והוא תיאר בפני הנשיאה חיות, שמינתה, היא לא חברה ולא עומד פה שבה, הוא תיאר בפניה איפה הוא חושב שיש לו נגיעות, וסוכם שהוא ילך. אני מכיר מישהו
שהוא... זאת אומרת, שופט עליון בדימוס.
לא, לא שופט, בכלל לא. אדם עם ידע מיוחד למה שוועדת הצוללות נתבקשה לבדוק, לא שופט עליון. מקרה אחר, ועדת מירון.
רגע, אתה יודע מה, אני ישר אלך איתך. אני מניח שקראת את הרעיון של השופטת בדימוס, ענת ברון.
נכון.
בעיתון הארץ. כשהיא דיברה על הדברים שהובילו לשבעה באוקטובר, או כשהיא קנתה את השרים, השרים המשיחיים והקיצוניים, כשהיא התבטאה בעניינים פוליטיים, על יהודה ושומרון, על השליטה בעם אחר, אתה חושב שאדם כזה יכול לעמוד בראש ועדת חקירה ממלכתית?
עוד פעם, אני לא ראיתי את זה באופן שאתה רואה, אבל, אני גם לא זוכר כרגע את הציטוטים המדויקים, אבל, אם ברעיון שלה, אני לא אתחמק מהשאלה, אם ברעיון שלה ישנם דברים ברורים שמצביעים על דעה קדומה לגבי אירועי שבעה באוקטובר, וכבר אמרתי קודם, אירועי שבעה באוקטובר הם לא השבעה וגם לא הלילה בין השישה לשבעה, נרטיב שמנסים לשווק לנו, זה לפחות 10 שנים האחורנית, ואולי אפילו יותר, כמו שהרמטכ"ל בדימוס גדי איזנקוט אומר, צריך להתחיל לבדוק ממני, הוא מונה בסוף 2014, או בתחילת 2015. אז אם אנחנו מדברים על הדברים, על התקופה הזאת, ואנחנו אומרים שבדברים שהיא אמרה, שאני לא זוכר לפרטים, למרות שקראתי, יש שם איזושהי התייחסות לחיוב ולשלילה, ודאי שהיא לא יכולה להיות חברה בוועדה אחת.
הרגשת בנוח כשקראת את הציטוטים שלה? אמרתי, הדוגמה בעיניי הכי בולטת זה כשהיא דיברה על השרים המשיחיים והקיצוניים, שמישהי שלפני רגע כתבה פסקי דין ודנה בענייני הממשלה, פושטת את הגלימה ומשתמשת בביטוי השרים המשיחיים, לי זה צרם. יכול להיות שלך לא.
אני...
לי זה היה צורם, נניח, לא יודע מה, אם... אם ה... גם אם היא הייתה תוקפת ומזלזלת בשרים שמאלנים, לא יודע, או משהו כזה, הייתי אומר, וואלה, לא מתאים, את פוגעת במוסד שבו עבדת, כי אנשים אומרים, השופט שדן הוא ניטרלי, הוא ממלכתי, הוא לא מכניס פה את העניינים שלו, ודקה אחרי שהוא פושט את הגלימה, הוא מתבטא באופן מאוד מאוד פוליטי, זה לא מוסיף כבוד.
אני, עוד פעם, אני מעדיף, סליחה, לא להתייחס לגופו של אדם, או לגופו של רעיון שקראתי, אבל אני לא זוכר את פרטיו, וזה לא התחמקות. אני כן אומר לך, אם אתה שואל אותי, האם אני סבור שזה נכון ששופט, אגב, לאו דווקא בית משפט עליון, גם שופט מחוזי, רץ להתראיין, או לא רץ להתראיין, מתראיין אחרי שהוא סיים בתפקידו? בעיניי לא, לא ראוי, לא על תיקים, לא על נושאים. אני חושב שהרבה יותר מכובד לראות את אותם שופטים, ואני יכול לתת רשימה מאוד ארוכה, שהם פרשו, חלקם בהגיע מועד הפרישה, חלקם לפני מועד הפרישה, הם פנו לעיסוקים כאלה ואחרים, ואתה לא שומע מהם בשום תחום ובשום נושא, למרות שהם עושים הרבה דברים, אבל הם לא מתראיינים. אני לא חושב שהיה נגרע מחלקו של איזשהו שופט בדימוס, אם הוא לא היה מתראיין.
יפה. אז אתה אומר, אתה תומך ועדת חקירה ממלכתית. אבל אני אשאל אותך, אתה יודע מה, אני אתן דוגמה. ברור שוועדת חקירה ממלכתית לא תוכל לעסוק בכל המחדלים, ובטח ובטח שלא את כל האישים. אפשר לתת כל מיני סיבות. נניח מבחינה פרקטית, ועדת חקירה מלאכתית, ברגע שהיא מוצאת גורם מסוים שעלול להיפגע, בין אם פיזית כי היא תמליץ להדיח אותו, בין אם פגיעה בשמו הטוב, היא חייבת להזהיר אותו, ולאפשר לו לקבל את כל החומרים, לאפשר לו לחקור עדים שהוא רוצה. ברור שוועדת חקירה לא יכולה עכשיו לזמן אלפי עדים, היא לא יכולה לאפשר אזהרה של מאות אנשים, למרות שזה מאוד מאוד קל להגיע למאות אנשים, כאשר אתה מדבר על 10 שנים אחורה, דרג צבאי, מדיני, כלכלי, אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים, אנחנו מגיעים בקלות למאות, אבל גם אם נשאר בעשרות, זו משימה שקשה לראות איפה היא נגמרת.
תראה, עוד פעם, צריך לקבל פה החלטה עקרונית. מה נכון? האם אירוע שהוא אירוע בסדר גודל שלא היה כמוהו, יש שיאמרו מאז מלחמת העולם השנייה, מבחינת העם היהודי, או בטח מהעם היושב בסיון, או לפחות, אני חושב שעל זה לא יהיה מחלוקת.
יום כיפור.
לא, אני חושב שמאז מלחמת העצמאות. יש הבדל עצום, אם אתה רוצה להתעכב על זה, אחר כך בין השביעי לאוקטובר, לבין מלחמת יום כיפור. הבדל עצום.
אוקיי, הכל פנים, אירוע מג'ורי, אין שום ספק.
אירוע מג'ורי, עם משמעויות מרחיקות לכת, אבל הן בעיקר מרחיקות לכת לגבי עתידנו פה, בארץ הזאת, כעם, כאומה, ולכן לעבור על זה לסדר היום, ולהגיד, אוקיי, יבדוק איזה המבקר, או יבדוק איזה מישהו אחר, או בכלל, שמעתי הבוקר את פרופסור רון שפירה, מתראיין בגלי צהל.
כבוד פרופסור השופט.
כן, כבוד השופט, שאומר, בכלל אין מה לעסוק בוועדת חקירה, מה, כל אחד יבדוק את עצמו, אמן יבדוק את עצמו, הצבא יבדוק את עצמו, הטכנולוגים יבדקו את עצמם, אני חושב שזו טעות. יש לנו פה אירוע, מגה אירוע, אבל איך בודקים מגה אירוע? אתה יכול לבדוק מגה אירוע בכמה דרכים. ועדת אגרנט, למשל, החליטה שהיא בודקת לפני המלחמה, ועד וכולל, אם אני לא טועה, 8 באוקטובר, יום מתקפת הנגד. ישנם, אפשר לבדוק כל מיני דברים בכל מיני היבטים.
רגע, אתה יודע מה, אז אני אחדד. כאשר פורסם התחקיר המבצעי של בערי, אז הקיבוץ הגיב, הוא אמר שמדובר בתחקיר רציני, אבל לעולם לא נדע את האמת, עד שתוקם ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו, לדעתי ולהערכתי, מי שחושב שוועדת חקירה ממלכתית תדון בסיפור של הפגז בבית של גברת כהן, משלה את עצמו, פשוט משלה את עצמו, אין סיכוי, זה לא אפשרי.
חד משמעית לא, אני מסכים איתך, אבל השאלה עוד פעם, אתה יודע, אנחנו, למזלנו, אתה ואני, בהקשר הזה, רק לא חברי בערי, אנחנו לא היינו שם, אנחנו לא חטפנו מצב שבו מאות אנשים גם נהרגו, גם נרצחו, גם נאנסו וגם נחטפו, מהקהילה הקטנה שלנו, לא מ... אז אנחנו רואים את זה קצת יותר מרחוק, אבל, ואני בכלל לא בטוח שוועדת חקירה צריכה לבדוק בכלל את האירוע של בערי כאירוע, אבל מה היא כן צריכה לבדוק? את תפיסת ההגנה של צה"ל, את תפיסת המודיעין של צה"ל, את תפיסת ההתראה של המודיעין, את התפיסה בכלל, את התפיסה המדינית, מה זה חמאס, מי זה חמאס, איך אנחנו מגדירים את חמאס, הוא החלופה שלנו לרשות הפלסטינאית.
אז אני שוב אני אומר, כמה אנשים לאחתך עלולים להינזק מוועדת חקירה, אם היא תבדוק את הנושאים שעליה דיברת?
אני לא יודע, וזה פחות חשוב לי, ואני אגיד לך עוד, שנייה, אני אגיד לך עוד משהו, שהוא בנוי גם על ההיסטוריה המקצועית שלי. אני ממש לא אתרגש מזה, שהוועדה הזאת שתמונה, לא תצא עם מסקנות אישיות. המסקנות המוסדיות בעיניי, הרבה, הרבה, הרבה יותר חשובות. המסקנות שתקבנה את הביקורת, הביקורת שתהיה בדרג, על הדרג המדיני, על הדרג הצבאי הבכיר, על הדרג המודיעיני הבכיר, גם אם היא לא תאמר פלוני, אלוף זה וזה, הוא זה שבגללו הכוחות לא הגיעו, פחות מעניין אותי, אם היא תדע להצביע מה קשל, איך קשל ואיך צריך להיערך, לא ברמה הטקטית, ברמה האסטרטגית לפעם הבאה, דיינו. הציבור מספיק חכם, מספיק מבין עניין, להבין, לא צריך בין השורות, מי עמד בראש איזה מערכת, ומי עמד בראש כל המערכות.
כלומר, אתה מציע פתרון לעקוף, אם אני זוכר נכון, זה סעיף 15, נכון? לחוק ועדת חקירה.
כן, אם אני לא טועה.
שבעצם אומר שהוועדה תזהיר ותאפשר למי שעלול להיפגע מהמסקנות, לקבל את החומרים, לאפשר לו לזמן, בעצם שהוא יזמן עדים, יחקור את העדים. אתה בעצם אומר, הוועדת החקירה לא במוצהר לא תעסוק בשמות, היא בעצם תעשה מה שאנגלמן עשה עד כה, לא עסק בשמית, עסק במשרד, עסק בעניינים כאלה, ואז היא לא תצטרך להזהיר, ואז במילה, ייקח פחות זמן.
א', ייקח פחות זמן, ב', ינוטרל כל האלמנט האישי.
אבל זה מה שאנשים רוצים, אנשים רוצים נתניהו אשם כן או לא, בני גנץ אשם כן או לא, אייזנקוט אשם כן או לא.
השאלה אם אנחנו רוצים להסביע את מה שאנשים רוצים, או אנחנו רוצים לעשות את מה שנכון למדינת ישראל ולעתידה.
בסדר גמור, אני אומר, עם יד על הלב, כשאנשים אומרים ועדת חקירה, ועדת חקירה, ועדת חקירה, הם רוצים את העניין האישי?
ברור, חד משמעית, אנחנו מכירים את זה. הרי היום מה שטוב, הארכיון זוכר הכל. אם נלך לראות מה אמר ביבי נתניהו על ועדת חקירה במלחמת לבנון השנייה, כשאולמרט היה ראש ממשלה, ורק נחליף את השמות, העתק הדבק או גזור הדבק, אז אנחנו יודעים מה תהיה התוצאה, ואנחנו יודעים, אנחנו מבינים מה הוא אומר היום, את ההפך. אבל זה לא העניין, העניין הוא לא זה. השאלה אם אתה יכול להגיע לתוצאה מיטבית, בזמן, מהר זה לא ייקח בכל מקרה, סביר, ואם היית היום עושה ועדת חקירה, שאין בה, את המנטרל מן את האלמנט האישי, היא הייתה כבר מזמן עובדת.
אז בנקל, רגע, אתה נותן פה כותרת, אתה אומר, אני תומך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, שתעסוק בעניינים האסטרטגיים, בעניינים הטקטיים או הסמי-אסטרטגיים, יעסוק מבקר המדינה, אבל ועדת החקירה הממלכתית, לא תעסוק בעניין הפרסונלי, היא לא תיתן מסקנות והמלצות אישיות, לא בעניין הדרג הצבאי, ולא בעניין הדרג המדיני, וכך תתקבל מסקנות בצורה מהירה יחסית.
אתה מסכם את עמדתי לא במדויק, אני ממש לא חובב, ובלי קשר לשם שלו, לרעיון שמבקר המדינה יעסוק את זה, אני הייתי, כשראיתי את מבקר המדינה הקודם, את השופט בדימוס יוסי שפירא, ידיד אישי שלי, עושה את דוח צוק איתן, ואני מוכן לדבר איזה נזקים גרם הדוח שלו בצוק איתן.
היו שם קטעים מביכים.
יש, כשאני לא חושב שמבקר מדינה, גם אם יש לו שני עוזרים מתוך מערכת הביטחון, יכול לעשות, להקיף היקף כזה, צוק איתן היה הרבה פחות בעייתי מהבדיקה הזאת. לכן, הוא בוודאי, והאירוע שלנו הוא אירוע עצום, אתה לא יכול לשוות אותו אפילו לא לוועדת מירון, לא לוועדת הסוללות, שהיא מאוד חשובה. ואני גם לא בטוח שצריך להיות רק אסטרטגי, ועדה חכמה עם יועצים חכמים, כמו ועדת הגרנט בזמנו, בלי קשר לתוצאה שהיא נקטה את הדרג המדיני שלו בצדק, הייתי לאחריות רק על הדרג.
גם היא, גם ועדת הגרנט התחכמה, יש הבדל בין המסקנות הביניים לבין המסקנות
הספיות. ודאי, אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא שאני לא הייתי קובע מסמרות היום, האם זה צריך להיות רק אסטרטגי ולא טקטי, בוודאי שלא צריך לעשות טקטי, עם כל הצער והכאב הדבר, עם הירי הפגז על הבית של ספי כהן. פסי כהן, אבל אני חושב, זה בוודאי לא עניינה של ועדת חקירה, עניינו של תחקיר צבאי. אבל מה בדיוק, מה נגדיר בדיוק אסטרטגי, טקטי, צריך להשאיר את זה לוועדת החקירה עצמה וליועצים שלה, אבל אני חושב שאם אתה מנטרל את ההיבט האישי, אני לא חושב שמישהו צריך היום, אנחנו לא מבינים מה קרה שם בדרום, אני לא מדבר על אותו לילה, אנחנו לא מבינים שהדרג הצבאי כשל, אז זה לא משנה איפה זה יעצר, הרמטכ"ל הכריז את זה בקולו, אלוף פיקוד הדרום הכריז את זה בקולו, מפקד האוגדה הכריז את זה בקולו, ראש אמ"ן כבר התפטר, מה אנחנו לא מבינים, ראש השב"כ לא לקח אחריות, הדרג המדיני לא לקח אחריות, זה כבר סיפור אחר, אבל כשוועדת חקירה תעסוק ברמה האסטרטגית, כי הדרג המדיני בוודאי שאין מה לבדוק אותו ברמה הטקטית, כשוועדת החקירה תעסוק בדרג האסטרטגי, אנשים ידעו לקבוע לעצמם מי אחראי, גם אם היא לא תנקוט בשם המפורש.
וכמה שנים להערכתך תעבוד הוועדה?
עוד פעם, הוועדה תעבוד להערכתי, השאלה, אתה יודע, יש תקדימים במדינת ישראל, ועדת הגרנט פרסמה,
אני אגיד שסולברג העריך שיקח 5 שנים.
ועדת הגרנט פרסמה את דוח הביניים שלה, שבעקבותיו הלכו הביתה רבים וטובים, אגב לא הדרג הפוליטי, אבל הדרג הפוליטי נבחר מיד אחרי המלחמה, ואחר כך הלך הביתה, נדמה לי פחות משנה. דוח הביניים של ועדת הקנת היה אחרי פחות משנה. אז אפשר, אם עובדים נכון, אפשר להגיע לדוח ביניים, לדוח ביניים, יחסית מהר. אני לא חושב שזה צריך להיות 5 שנים, קטונתי להתווכח עם השופט סולברג.
לא, זה תלוי באמת אם אתה...
הנשיא לעתיד.
אם אתה מסיר את האחריות האישית, אז...
בוודאי, כי אם אתה... עכשיו, אני אגיד יותר מזה. כל אלה, הרי ועדת חקירה, כמו כל דבר במדינת ישראל, הפכה מיד לעניין פוליטי, נכון? לאישו פוליטי. עכשיו, כל אלה שמסדדים, עזוב את המתנגדים, את המתנגדים אנחנו מבינים מאיפה הם באים. המסדדים בוועדת חקירה, לטעמי, עושים טעות מגה אסטרטגית. כי ועדת חקירה עם מסקנות אישיות, תיקח את הזמן שהיא תיקח, ולא יהיה לה השפעות, לא על אלה שרוצים להקדים את הבחירות, ספק אם יהיה לה השפעות על בחירות 26.
יותר מזה, כאשר השר בר-לב, שאלתי אותו, תגיד לי, מה, למה לא פיתרת את המפכ"ל, קובי שבתאי? זאת אומרת, מה זאת אומרת? חיכיתי למסקנות של הוועדה.
ודאי.
כלומר, לדעתי, העניין הזה, אתה יודע, זה גם קשור לעניין של העתירה לבגץ נגד נתניהו, הרכבת הממשלה. זאת אומרת, הנה, בגץ הכשיר, 11-0. או כשאתה אומר, בוא נראה, האם ועדת החקירה תטיל אחריות אישית על נתניהו, אז אתה גם נותן לו כרטיס חופשי לעוד כמה שנים.
בוודאי, כן. בוודאי, ולכן האחריות האישית היא לא העניין. אנחנו רוצים שאירוע כמו השביעי באוקטובר, השביעי באוקטובר הוא הרי, אתה יודע, הנקודה שהכל פרץ, אבל האירוע של התפיסת ההגנה של ישראל בגבולות, וזה לא רק אגב, שלא נתבלבל, הרי מה זה פינוי היישובים בצפון? זה הפאניקה המוצדקת שהחזה בצבא ובממשלה, שמה בשמיני לאוקטובר, חיזבאללה עושה לנו בספר בספון.
לגמרי. עכשיו, אולי נגיע מכאן לנושא הנפיץ על הרפורמה המשפטית, או איך אתה מכנה אותה?
איך אני קורא? מכנה אותה ההפיכה המשטרית.
ההפיכה המשטרית, יפה. ככה מכנים אצלך עם על כוס קפה. אז אני אשאל ככה. בוא נשים בצד את את המהלך של יריב לוין, ואת כל מה שהיה בעבר, בואו נדבר לגופו של עניין, כאשר אתה, רוב עיסוקך הוא בהליכים אזרחיים, הליכים אזרחיים, הליכים מסחריים, אתה מרוצה עם בתי המשפט בישראל? בואו נתחיל ככותרת ונגיע לפרטים.
תראה, אתה מזכיר לי את הבדיחה, שבזמנו, בתקופת העלייה הגדולה מרוסיה, באו לרעיין עובד ניקיון בשדה התעופה, שהגיע רק עכשיו מרוסיה, וגם לא ידע כל כך טוב עברית, ואמרו לו, אם אתה יכול במילה אחת להגדיר איך אתה מרגיש בישראל, אז הוא אמר טוב, ואמרו לו בשתי מילים, הוא אמר לא טוב. אז אתה רוצה את ההגדרה...
כלתיגת או מוצלח, אתה מצליח לברוח.
לא, 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 לא. אז אני כמו אותו עובד ניקיון רוסי.
אוקיי, אז לא צריך במילים, תגיד במספרים. איזה ציון אתה נותן למערכת המשפט?
אני חושב שזה, להסתכל על מערכת, זה כמו להגיד...
לבתי המשפט.
איזה ציון אתה נותן למערכת המשפט, או אפילו לבתי המשפט, זה טעות, כי מערכת בתי המשפט מורכבת ממאות רבות של שופטים, שבעוונותיי לא נתקלתי ברובם המכריע. אבל אני אומר...
אתה יודע מה?
רגע, שנייה. אתה לא שחפתות אותי הרבה, יש לי הרבה ביקורת גם על בתי המשפט, יש לי הרבה ביקורת גם על הפרקליטות, בין זה לבין, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית, אין שום קשר. מי שבא לבצע את מה שהוא מכנה רפורמה, לא רצה לשפר את מערכת בתי המשפט ולא את הפרקליטות.
אבל יכול להיות שהמערכת עצמה הייתה צריכה להפיק לקחים, היא לא הפיקה, והיא זכתה להגנה די הרמטית של משרדי עורכי הדין, ואז כשהמערכת לא מתקנת את עצמה, וכשאנשים שאמורים לבקר לא מבקרים, אז זה מגיע בצורה לא נעימה, ובצורה לא מנומסת.
השאלה היא מוגזם. לא...
אבל אתה יודע מה, אבל בואו נתחיל באמת מעניינים מסחריים. כאשר, אתה יודע, נניח רופא מגיע אליו חולה, הוא יכול להגיד לו, שמע, לאחתי ככה וככה וככה וככה, צריך לבדוק. אני מעריך שאם כך אז כך, אם כך אז כך, אבל הוא לא אומר, שמע, יש פה כדור, לא יודע, לא יודע מה הוא יעשה, נכון? בתי המשפט בישראל, אתה יכול להעריך בצורה נגיד, ברמת סבירות מאוד גבוהה, שבתיק הזה התוצאה תהיה א', ובתיק ההוא התוצאה תהיה ב', הוא שאומר, שמע, כל פעם זה חצי לוטו.
אז תראה, אתה יודע, אתה בטח מכיר יותר טוב ממני אולי את המונח של סדנה דאר אחדו. אז כשאתה מסתכל, והדשא אצל השכן ירוק יותר, אז אני יוצא לי לעבוד הרבה, לא מעט נקרא לזה, בחול. ותמיד קיניתי במערכת המשפט האנגלית, שיש לך תחושה שהוודאות שם היא מוחלטת, ואין ספק שהיא הרבה יותר ודאית מפה. ועדיין, כשאני מקבל חוות דעת מבריסטרים מובילים בלונדון, התשובה אומרת, תקשיב, הם הרבה יותר חד משמעים מעורך דין ישראלי, הם אומרים לך, זאת התוצאה, אבל אתה יודע, באנגלית אומרים את זה יפה, אני אעשה את זה בתרגום מילולי, לעולם אל תאמר על רגל של סוס או על ראש של שופט. זה בתרגום מילולי מדויק. אז נכון, יש בעיה קשה מאוד של ודאות במערכת המשפט הישראלית, היא מאוד, התפיסה היא מאוד אישית, והפרשנות היא מאוד אישית בהרבה מאוד נושאים, אבל יש בהרבה מאוד, בנושאים אחרים יש תיקון, למשל התיקון המבורך שנעשה, וזה שעוד מעט יעשה פעם נוספת לגבי סעיף 25 לחוק החוזים, פרשנות חוזה.
הלכת הפרופים.
נכון, הלכת הפרופים שגרמה לטעמי נזק עצום, ואני לא חושב שאני לא אדם דתי, אני באבונותיי, אז אני לא צריך להגן על אף אדמור, והלכת הפרופים גרמה לנזק עצום לוודאות המסחרית בישראל.
אבל הכנסת רצתה לתקן את הנזק העצום של אהרון ברק, ואהרון ברק הצליח להסביר למה הכנסת לא תקנה, לא תקנה ולא שינתה.
תראה, זה השיטה הידועה של המחוקקים הישראלים, אגב, לא דווקא, לא רק ממפלגת השלטון הנוכחית, אבל מפלגות השלטון הנוכחיות מצטיינות בזה. להטיל את האשם על מישהו אחר, אתה מחוקק, כשאתה מחוקק בצורה ברורה, ההשפעה שלך היא לא מיידית, זה נכון, כי לוקח זמן עד שמוגשות התביעות, ועד שהדברים מתבררים, ההשפעה שלך היא מכרעת. ואנחנו רואים היום, אתה רואה בנקודה הזאת, אתה לא רוצה להעלות את המאזינים שלך סביב סעיף 25 לחוק אחוזים, אבל אנחנו רואים התפתחות, אגב, התפתחות מעניינת בפסיקה, ארגון מגדלי הירקות, ביבי, אגב, לא ראש הממשלה, כן. ביבי כבישים ואחרים, ואתה רואה שבתי המשפט הולכים לכיוון הזה. זה מפריע לזה שאני לפני שבוע, בלי להיכנס לפרטים, לפגוע בלקוחות, קיבלתי פסק דין שהוא הפוך ב-180 מעלות מהפסיקה האחרונה, אז מה? אז בית המשפט העליון, אני מקווה, יתערב ויתקן.
אני אגיד לך מה זה אז מה. הנקודה היא, ברגע שאתה לא יודע מה תהיה תוצאה לאור העובדות, אז יש עומס אדיר, יש שיטת מצליח, השוק לא יכול להתנהל כמו שצריך, כי אתה אומר, שמע, אולי אני ארוויח, אולי אני אפסיד, אולי...
אז זה נכון, אז תראה, למשל באנגליה, עוד פעם, בוא, אנגליה היא באמת מערכת משפט מדהימה, יעילה מאוד, אבל יש לה בג אחר שאנחנו פחות מכירים, הבג הוא עלויות. משפטים מסחריים באנגליה עולים במחירים מטורפים.
בעיניי זה לא בג, זה פיצ'ר.
רגע. ואז מה התוצאה? התוצאה היא שמי שידו אינו משגת לא מגיע, ומי שידו מאוד משגת, גם אם הוא לא צודק, מצליח להטביע את יריבו בחשש אדיר מההוצאות שיפסקו לו, כי השיטה באנגליה, שבסוף ההליך פוסקים את ההוצאות לא הריאליות שבית המשפט מעריך, את ההוצאות שהוצאו בפועל בין 70% ל-95%. אז לכל מערכת ולכל שיטה יש את הבעייתיות שלה. אם אתה שואל אותי מה אני מעדיף, אני חד משמעית מעדיף את המערכת האנגלית ואת השיטה האנגלית. הרבה יותר עם ודאות, הרבה יותר ברורה, הרבה יותר חד משמעית, ובמקרים מסוימים גם עדיף שההוצאות תהיינה ריאליות.
אז אני אשאל ככה, איזה דברים לדעתך כן צריך לשנות במערכת המשפט?
המון.
בוא נתחיל בראשון.
המון. אז אני אומר כך, מערכת המשפט הישראלית לא יעילה בצורה מחרידה, אוקיי? הליך אזרחי לוקח שנים על גבי שנים, בלי שום סיבה, אוקיי? ואני מוכן לתת לך, אני מוכן גם לשים את האצבע, אני אתן לך רק נקודה קטנה ליודעי חן, אבל עדיין. למשל, בארצות הברית, ברוב המדינות, ישנו הליך שנקרא summary judgment, בתרגום, פסק דין מקוצר, בתרגום לעברית, זה מחיקה או דחייה על הסף. בישראל, מזה 15 או 20 שנה, אין יותר, זאת ישנו בתקנות.
כן.
בתי המשפט קבעו שאין, בית המשפט העליון קבע שאי אפשר מחוק תביעה על הסף, זאת אומרת, אתה בא לבית המשפט...
אלא במשהו ממש
נכון,
ממש
קיצוני. נכון, נכון, אז אתה...
אני אתן לך דוגמה, אצלי הוגשה נגדי ונגד גלובס, כשעבדתי בגלובס, תביעה, ואנחנו ביקשנו דחייה על הסף, כי אין שום מילה, פשוט כתבתי מה שכתוב בפסק הדין, מה אתה רוצה ממני? זה ממש סעיף מפורש בחוק איסור לשון הרע, שאומר שדיווח על תוצאות פסק דין לא, אי אפשר לתבוע. והשופט אמר, לא, צריך קודם כל בירור עובדתי. אז היה לנו דיון ראשון, דיון שני, דיון שלישי, בסוף הדיון השלישי השופט הציע לטובת, תמשיכי את התביעה, כי הרי יש סעיף מפורש. עכשיו, אני אמרתי, כבודו, אז למה באתי פה שלוש פעמים? הוא אמר לה, אני מציע, תמשכי ללא הוצאות, תמשכי וזהו. היא אמרה, טוב, אני מוכנה בלי הוצאות. אמרתי, זה הייתי מסכים עם מההתחלה, אבל אחרי שאני כבר בזבזתי שלושה מי עבודה רק בהגעה, ואת כל הכתיבה וכל הזה, לא רוצה. ואז מה קרה? הוא דחה, אבל בלי הוצאות. אז... כן, בתי משפט לא דוחים תביעות על הסף.
אז זו דוגמה. דוגמה, אני יכול לתת לך כל מיני דוגמאות. קודם כל, אני לא חושב שיש שיטה אחת מושלמת. אבל דווקא יכולנו ללמוד לעשות, נקרא לזה שילוב של כמה שיטות. אני אתן לך דוגמה שאנחנו נורא לא אוהבים, כי אנחנו משפט אדברסרי, שיטה אנגלו-אמריקאית, אבל למשל בגרמניה ואוסטריה, ששם ניהלתי תיקים, השופט... אתה מציע עדים, השופט מחליט איזה עדים בכלל חשובים.
לא, תיאורטית זה גם בישראל ככה.
לא, לא, אתה לא יכול למנוע, אתה יכול...
לא, השופט יכול להגיד, זה לא רלוונטי, תסביר
לי. הוא יכול, אבל, הוא יכול להחליט שזה לא רלוונטי, אבל אתה זה שמגיש את התצירים, ואם הצד השני מתעקש לחקור, הוא יכול לקצר את החקיר, הוא לא יכול לזרוק תצעיר מתוך התיק. עכשיו, בגרמניה ובאוסטריה, השופט שדן בתיק מחליט איזה עד הוא בכלל זקוק לצורך הכרעה, הוא אומר, זאת בכלל לא שאלה עובדת, העובדות האלה לצורך הכרעה לא מעניינות אותי, דוגמה. דוגמה אחרת, למשל, באוסטריה, התיק, הוא מתחיל ברוורס, בול השיטה שלנו. באוסטריה אתה מגיש סיכומים בתחילת התיק, תו התביעה הוא בעצם סיכום. זאת אומרת, אתה מגיש את כל הטענות, לא טענות פה שהוא אחר כך התברר שאתה, סליחה על הביטוי הלא רדיופוני, חרטטת, אלא אתה מגיש את כל, אתה טוען הכל ומסכם את התיק, כולל האסמכתאות המשפטיות, כולל האסמכתאות העובדתיות, כולל תצהיר. לא, אתה מוכיח, אתה מגיש את התצהירים, אתה מגיש את המסמכים. עכשיו השופט מחליט מה הוא רוצה לשמוע או לא רוצה לשמוע ראיות, הסיכומים המשפטיים כבר אצלו, התיק מתקצר בצורה דרמטית, והוא מחליט אחר כך האם הוא רוצה לשמוע השלמות או לא רוצה לשמוע, זו דוגמה.
אתה יודע, שופטים מכהנים, כמובן שאני לא מדבר עם שופטים מכהנים, אבל אם הייתי מדבר עם שופטים מכהנים, אז הם היו אומרים לי שהם בעומס גדול, אתה יודע, שוב אנחנו נסחק את המשחק כאילו שאני לא מדבר, ואומרים לי שפשוט אין זמן לישון אפילו, עזוב העניינים חברתיים, אין זמן לישון, עובדים ממש מבוקר עד ליל על כתיבה, על... ואת אומרת לך, המערכת היא כל כך לא יעילה, ואתה יודע, אנשים לא אוהבים לעבוד מבוקר עד בוקר, למה המערכת לא מתייעלת בעצמה?
תראה, מערכת משפט בכלל, מערכות משפט בעולם, זה המערכות השמרניות ביותר שקיימות. ואנחנו כולנו, גם אני בכל אופן לא נער, נכנסנו לאיזושהי מערכת, התרגלנו, ואנחנו פוחדים משינויים. מה לעשות? עכשיו, אם אנחנו נעשה רפורמות, אז אנחנו אולי נעבוד בתחום פחות מוכר, פחות ברור, פחות ידוע, זה אחד, שניים, רוב השופטים נכנסים למערכת בגיל יחסית צעיר, הם לא מכירים משהו אחר, הם לא ראו משהו אחר, הם לא ראו עולם, לא במובן שהם טיילו עם המשפחה בחול, הם לא ראו מערכות משפט אחרות, איך הן עובדות, איך הן מתפקדות, הם לא יודעים לגזור משם כל מיני דברים ולהביא אותם. המחוקק מצד שני לא עושה את עבודתו. המחוקק, במקום להתעסק, וזו הביקורת העיקרית שלי על מה שאתה רוצה, לקרוא הרפורמה, או מה שאני קורא הפיכה משפטית, היא לא באמת מתעסקת במה שחשוב. מה שהיא מנסה להשיג, זה דברים אחרים, ואפשר לדבר עליהם.
תגיד לי, ענייני הסבירות, אתה מרגיש בנוח בהתערבות של בגץ בענייני הסבירות של שיקול דעת? פרסמתי על פסק דין שניתן השבוע על ידי בית המשפט העליון, שרשות האוכלוסין החליטה מסתנן, נמצא 16 שנה בארץ, ביצע עבירות פליליות חמורות, לאור העבר הפלילי המכביד שלו, לא מוכנים לתת לו אזרחות, רוצים לגרש אותו, למרות שהתחתן פה ונולדו לו ילדים. אומרת השופטת דפנה ברק ארז, זה לא סביר בעיניי. האם הגישה הזו היא גישה נכונה בזה שבית משפט אומר, בסוף הלא סביר זה, אני חושב אחרת?
אז עוד פעם, אני חסיד גדול של חוסר סבירות קיצוני, ואתה יודע, חוסר סבירות קיצוני, כל אחד, כל אדם בר דעת, ברור שכשזה נוגע אליי או נוגע אליך, אנחנו לא נראה את זה אותו דבר, אבל כל אדם בר דעת יודע לזהות מה זה חוסר סבירות קיצוני. ולכן דווקא אהבתי, מקודם מתחנו ביקורת על כבוד השופט בדימוס, או כבוד הנשיא בדימוס ברק, אני מתחתי ביקורת בנושא הלכת הפרופים ולאן שהגיע, אני אהבתי דווקא את הקביעה שלו בנושא מתחם הסבירות. למה מתחם הסבירות הוא יותר טוב מסבירות כזאת או אחרת? משום שמתחם הסבירות אמר, ובתור עורך דין שמייצג הרבה פעמים בבג"ץ, לא אהבתי את זה, כי מה שנמצא בתוך המתחם, גם אם הוא לא סביר בעיני השופט, עדיין הוא צריך לשמור עליו, כן. להגן עליו. אז מתחם הסבירות והחריגה ממנו בחוסר סבירות קיצוני, בעיניי זה הפתרון. עכשיו תראה, בסוף היום זה נכון. אתה יכול לומר שבסוף סבירות היא שאלה...
השקפת עולם.
כן, עוד פעם אם נחזור לאנגליה, שמידת הצדק היא כאורך רגלו של הלורד צ'אנסלור, של סגן השופטים באנגליה. בסדר, אבל בסופו, וגם אנחנו יודעים שצדק זה לא מונח אבסולוטי, הוא מונח לגמרי סובייקטיבי. אז יש קושי בעניין הזה. עכשיו, אם אתה רוצה ממני ביקורת בגץ, תזמין, תקבל. אני חושב שאני אהבתי יותר את בגץ בימיו של השופט לנדוי. אני אהבתי את בגץ עם זכות העמידה. אני אהבתי את בגץ עם חוסר שפיטות. אני אהבתי את בגץ שחשב שהוא צריך להתערב בדחילו ורחימו. עכשיו, וזה לא רק...
ומה המצב היום?
המצב היום, אני מאוד לא אוהב שביטלו את זכות העמידה, אני חושב שזו טעות, אני חושב שבגץ היה רצוי ויכול להתערב כמה שפחות בהרבה מאוד דברים, יש דברים שאי אפשר שלא להתערב בהם, אבל אני חושב שדווקא לא הייתי מבטל את הסבירות, ככל שמדובר במתחם סבירות וחריגה ממנו בחוסר סבירות קיצוני. אבל אני חושב, בוא רגע, אבל נתרומם רגע למעלה ונסתכל על, על, על הדברים האלה במעוף הציפור או בגובה של 30,000 רגל. בוא לא נתבלבל. הבעיה היא לא בגץ והבעיה היא לא פרקליטות. הבעיה היא מערכת, ואני מדבר על המערכת הפוליטית, שרוצה שלא ישימו לה מגבלות בכלל. היא רוצה שהיא תוכל לעשות מה שהיא רוצה, על פי, בלי שום מגבלות חוקיות.
כל מערכת רוצה שהיא תוכל לעשות מה שהיא רוצה. גם, אתה יודע, אני מניח שיוצא לך לקרוא את ביקורתי על השופטת מיכל אגמון גונן, שהיא קיבלה בלעדיות על תיקי אכיפה, סליחה, תיקי הגירה והסתננות. אתה יודע, בסופו של דבר, הרבה פסקי דין ניתנים בחוסר סמכות. כולם רוצים שהם יוכלו לכתוב מה שהם רוצים.
לא.
כולם רוצים...
אני אומר לך מה ההבדל.
אתה יודע מה, אני רוצה לספר לך על סיפור. סיפור על השופט חנן מלצר. ישבנו, היה דיון בבגץ, למיטב זכרוני, על השאלה האם אפשר להטיל את המנדט על נתניהו, משהו, אני חושב שהייתה עתירה נגד זה שהנשיא רובי ריבלין יטיל על נתניהו את המנדט, ככה למיטב זיכרוני, ואז רבלו טען את משהו טען, ובכיוון טיפה שונה, ואז פתאום השופט מלצר, פתאום הוא אומר, תגידו, ואם, אני שואל אותך עורך דין רבלו, ואם יהיו 61 מנדטים לראש הממשלה נתניהו, והנשיא יגיד, אני לא רוצה לתת לו. עכשיו, אז או שהשאלה הזאת הייתה לא קשורה. אתה יודע מה קרה השנייה לפני כן? פתחתי הטלפון, ראיתי פוש על דברים שריבלין אמר. כלומר, יש דבר כזה שפשוט שופטים עושים מה שמעניין אותם. שופט מלצר השתעמם בדיון, תוך כדי ראה פוש בכלי התקשורת, והוא שאל שאלה, ואף אחד לא רוצה שיהיו עליו מגבלות. ברגע שכך כדוגמה, על, נניח על עניין הסבירות, זה חוסר סבירות קיצוני על נציב תלונות הציבור השופטים, בסדר? אז התנגדות גורפת לכך שהוא לא יהיה שופט עליון, אפשר לתת הרבה מאוד דברים, שגם המערכת המשפטית מבחינתה תזיז מילימטר, זה יהרג ובל יעבור.
אז רגע שני, אז בוא רגע נעשה סדר. לשיטתי כמובן, אתה לא חייב לקבל את הסדר שאני עושה. דווקא מערכת בתי המשפט, היא מערכת, תחשוב על זה בצורה פילוסופית, שמניחה שכל חלק בחלקיה טועה כל הזמן. למה? כי על החלטה של בית משפט שלום, על החלטת רשם של בית משפט שלום, אתה יכול לערער בפני שופט שלום, ועל החלטה של אותו, או של פסק, אתה מגיע בסופו של דבר למצב, ואתה יכול להגיע גם לדיון נוסף בפני חמישה.
בסדר, בתוך המסגרת.
שנייה. אז זה לא נכון ששופט יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל, ודאי, הכל בתוך מסגרת, אבל, כל השיטה הדמוקרטית בנויה, ופה יש ניסיון של, ואין לי מונח אחר להשתמש בו, אז אני מתנצל, הזניה של העיקרון הדמוקרטי. הדמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב. אחרת אתה מגיע לעריצות הרוב, ואנחנו לא נלך חלילה לדוגמאות, שאיך הגיעו שליטים עריצים בבחירות דמוקרטיות, ואיפה זה הסתיים. דמוקרטיה מתחילה בבחירות בבחירות של הרוב, היא לא מסתיימת שם, היא עניין של בלמים ואיזונים, היא עניין של שלוש רשויות שמאזנות אחת את השנייה ובולמות אחת את השנייה, לא, ואין אחת, זה אני מוכן להסכים, עליונה מעל האחרות. אוקיי, אבל מצד שני, אין מצב שאנחנו נותנים כוח ללא מצרים, בוודאי לא לרשות המבצעת, דהיינו לממשלה. זה מצב שהוא בלתי ייתכן. אותו דבר, אתה לא יכול לתת כוח ללא מצרים למחוקק, כי אנחנו יודעים שמחוקקים, מי כמו העם היהודי, סבל ממחוקקים שחשבו שמותר להם לחוקק הכל, כולל להוציא בני דת או גזע מהגדרתם כבני אדם. אז אין כוח אבסולוטי, אין כוח ללא בקרה, ואין דמוקרטיה בלי איזונים ובלמים. עכשיו בתוך זה, אם אנחנו יכולים להמשיך להתווכח,
בסדר גמור, האם האיזונים הופרו לצד אחד, יותר, הכנסת קיבלה יותר מדי כוח, הממשלה קיבלה יותר מדי כוח, הרשות השופטת קיבלה יותר מדי כוח?
אני חושב שהאיזונים ובלמים במדינת ישראל הופרו מזמן. אבל אני יכול להגיד משהו פחות פופולרי. אחד שאני חושב שאנחנו לא נחלוק עליו. צר לי, וזה חבל. מי זאת הכנסת? הכנסת זה גוף, כמעט, סליחה על הביטוי, אימפוטנטי, שוויתר מזמן, אגב, לא רק בממשלה הזאת, שוויתר על כוחו, ויתר על תפקידיו, ובעצם הוא נשלט לחלוטין על ידי הממשלה. אגב, לא, שלא נתבלבל, לא פטנט, גם אם נלך, אפשר נורא קל להגיד 15 שנה אחורנית, נגיד ביבי היה בשלטון, זה היה קיים גם בתקופה לפני, גם אצל בגין, וזה היה קיים גם
במפלגות אחרות. אז אני אראה לך דוגמאות שאני חושב בשלוף, תוך כדי שאנחנו מדברים. שני נציגי הכנסת בוועדה לבחירת שופטים, נציג קואליציה ונציגת אופוזיציה, למרות שזה לא מה שרצו, הקואליציה רצה שניים, למרות זאת אתה רואה שהאופוזיציה ניצחה. לגבי חוק הגיוס, אתה רואה, יש רוב...
אבל אני לא דיברתי על קואליציה ואופוזיציה, אני אמרתי שהכנסת, ככנסת.
אני רואה, אתה רואה שהכנסת, חברי הכנסת, מצליחים לכפות על הממשלה, בסדר? נתניהו מזמן היה רוצה לחוקק חוק גיוס, והוא לא מצליח.
וטוב שכך, זאת אומרת...
רגע, אבל אתה לא יכול לתת לי דוגמה שנשיא בית המשפט העליון רוצה משהו, והוא לא מקבל.
לא הצלחתי להבין מה זאת
אומרת. אני אומר, אתה בעצם אומר...
אני יכול לתת לך עשרות דוגמאות כאלה, מה זאת אומרת, קודם כל נשיא בית המשפט העליון שלא נתבלבל, בניגוד לראש ממשלה, אגב, לא ראש הממשלה, אלא ראש ממשלה בשיטה שלנו, הוא לא ראשון בין שווים, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, הוא בעצם די קובע לכל המערכת, וכל המערכת מתיישר אותו. נשיא בית המשפט העליון, הוא אחד השופטים,
אתה מתעמם קצת.
אני ממש לא מתעמם. בהרכבים.
הוא יכול לקבוע אם זה יהיה הרכב סניוריטי, או זה יהיה הרכב רגיל, הוא יכול לקבוע אם הוא נותן דיון נוסף, או לא דיון נוסף, באיזה הרכב, באיזה, כמה מספר אנשים.
זה בתיאוריה, ואני אגיד לך למה, מזמן. מזמן. השיטה, אגב, זה יאמר, אני חושב שזה כבר התחיל בתקופתו של הנשיא גרוניס, אבל בוודאי התעצם בתקופתה של הנשיא החיות. גרוניס נאור וחיות, אצל חיות זה הגיע לשיא, וזה שנשיאים כמעט לא התערבו
בהרכבים. חוץ מהדברים הכי הכי משמעותיים.
לא, אני לא מסכים איתך. יש רק הדבר היחידי שלא עשו, לא עשו צ'רי פיקינג, לא עשו הרכב שנוח לי.
זה בניגוד לברק.
שנייה. אלא מה כן עשו? עשו הרכב סניוריטי.
בסדר, אבל כיוון שאתה יודע מי הסניוריטי,
כן, אבל אתה יודע מה הסכנה הזאת חלפה, הסניוריטי היום.
רגע, 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 אני אשאל אותך שאלה מאוד מאוד פשוטה.
אגב, רוב ההרכבים נקבעים מה שנקרא על ידי היומן, שזה המחשב.
זה לא מחשב, אבל בסדר, אפשר לחשוב שזה מחשב. בפועל, יש מישהי שהיא המנהלת של היומן, זה בשר ואדם. לנו זה נוח, אתה יודע, לחשוב, יש יומן כזה, אתה יודע, יומן כמו, לא יודע, מחשב על. בפועל, זו עורכת דין שהיא אחראית על המחשב. אבל בסדר, אני מסכים שיש היום יותר אוטומטיזציה ממה שהיה בעבר. בעבר, אהרון ברק לא רק קבע, אלא ממש קבע איזה הרכב, לא במציאות סניוריטי, אלא פשוט אפילו הוא עשה, קבע, אתה ואתה. אני מסכים. אבל כיוון ש... אתה יודע מה, עתירה נניח, בוא ניקח ענייני הגירה, בסדר? האם כשאתה רואה שההרכב הוא פוגלמן, ברק ארז ורות רונן, התוצאה תהיה אותו דבר, אם זה יהיה הרכב של סולברג, מינץ ושטיין או אלרון?
תראה, עוד פעם, ראינו... אני אומר את זה בשתי צורות. אחד, אני אספר לך סיפור מתקופתי...
רגע, אתה רק מתרחק לנו מהמיקרופון?
אני אספר לך סיפור מתקופתי כסטודנט, אוקיי?
למדתי... מאי שלוש שנים.
כן, שלוש וחצי. למדתי, לימדו אז באוניברסיטה, קראו לזה, אני לא זוכר, מעמד אישי או דיני משפחה, כבר לא זוכר איך הכותרת, והיה בזמנו עליו השלום פרופסור שקי. ופרופסור שקי היה עושה לנו דבר מאוד נחמד. הוא היה מומחה גדול, והוא היה אומר לנו, תראו חברים, אני אקח עכשיו פסק דין של המחוזי, שאני יודע שתלוי ועומד עליו עירור, ואני אצייר לכם את פסק הדין של בית המשפט העליון, לפי הרכבים דמיוניים שהוא אני ארכיב. אז לא השתנה כלום. זאת אומרת, הוא ידע לחזור, והוא חזה מדהים, היינו מחכים חצי שנה, כמה חודשים.
אבל זה עצוב מאוד.
זה לא עצוב מאוד, כי ישנם דברים מסוימים. בבחינה לקחתי דיני משפחה, הוא לקח, כי זה מה שהוא לימד. ישנם דברים שאתה יודע שלשופטים יש עמדות, יש להם תפיסות, ויש להם תפיסת עולם. אני לא חושב שזה נכון, אני חושב אבל בסוף בית משפט עליון מתיישר לפי הלכה מחייבת. אוקיי? הוא מתיישר בסוף לפי הלכה מחייבת.
לא, אבל אני אגיד לך, אבל יש בעיה כאשר עניינים משפטיים, בסוף מוכרעים על פי השקפת עולם של שופט פלוני או אלמוני. כך כדוגמה, אתה יודע שאם יהיה הרכב מסוים, בגץ לא יאפשר להרוס בית, ואם יהיה הרכב אחר, בגץ עוד איך יאפשר. אתה יודע שהאם יש אפשרות אמרנו, ענייני גירוש מסתננים, אם זה יהיה הרכב אחד, יהיה ככה, אם הרכב אחר,
ראינו,
יהיה אחרת.
אבל ראינו בגץ, בנושא הגיוס.
בענייני דת, בסדר.
אבל ראינו בגץ בנושא הגיוס, וראה איזה פלא, הרכב של 9 שופטים, מתוכם, היום בשיטת הסניוריטי, חלקם הם שמרנים שבשמרנים, וראה איזה פלא, את עושה איתה פה אחד. רגע, שנייה, הזכרנו את בגץ.
לא, אבל מה זה אומר?
זה רק שנייה, שנייה, והזכרנו את בגץ, אתה הזכרת מקודם, 11-0, הזכרנו את בגץ 11-0, שיש שם שופטים, היו שם 50 גוונים של שופטים, 11 שופטים, ועדיין, כולם הגיעו לאותה מסקנה, שהמחוקק לא מאפשר להם להתערב. יש הרבה אנשים שבוטחים עליהם ביקורת עד היום, אני לא. כי אני חושב שהתוצאה המשפטית שם היא סופר נכונה. יכול להיות שגם לי היו איזה אספירציות פוליטיות של התערבות, אבל חוקית, התוצאה היא נכונה, לטעמי, עם כל הצניעות. אז אנחנו, העניין הזה...
רגע, זה שלפעמים גם שופטים מסכימים, זה לא לפעמים, זה רוב הפעמים, שופטים, פסקי דין נתנים פה אחד, אבל אני אומר, כאשר, זה מה נשאל אחרת, עתירה מסוימת מוגשת, עתירה בעניין מדיני או ערכי של ימין שמאל או דת ומדינה, אתה מצליח לקלוע מראש מה היא התוצאה?
לא תמיד, אבל הפתרון שלי הוא אחר, כבר דיברנו עליו קודם, אני לא רוצה לחזור עליו. זכות עמידה, שפיטות, אלה שני עקרונות על שאם וריסון עצמי של בגס, היו פותרים את כל הבעיה, ולא היינו עוסקים בניחושים.
ותגיד לי, עכשיו כשאתה רואה את בגץ עוסק במדיניות הסיוע המוניטרי של ישראל לעזה, מתקיימים על כך כבר 4 דיונים, בכירי צהל מגיעים לדיונים.
אז פה אני הולך להפתיע אותך מכיוון אחר, וזה מתחבר לי לדיון שהיה היום בוועדת חוץ וביטחון עם ה... פצרית. אנחנו ממעיטים בחשיבות של המשפט הבינלאומי והפורומים הבינלאומיים והנזק שהם יכולים לגרום לנו, ראה צווי המעצר שביקש התובע נגד ראש הממשלה ושר הביטחון, שאני מתקומם בכלל מעצם הרעיון לבקש נגדם את הדבר הזה, ואנחנו לא מבינים אנחנו לא מבינים דבר אחד, שבמשפט הבינלאומי יש לנו שתי זריקות חיסון, עקרון המשלימות ועצמאות של מערכת המשפט.
בסדר, אבל אם אתה אומר שנדרשת זכות עמידה, ואם אתה אומר שנדרשות עוד ריסונים, אז ברור שבג"ץ לא אמור לעסוק...
אבל ריסון, רגע, ישנם שני דברים. אני לא בדקתי מי אתר שם. לא בדקתי מי אתר.
מי שאתרו שם זה עמותות, אף אדם לא...
בסדר, אז יכול להיות שיש בעיה. מצד שני, יכול להיות שיש שם בעיה, אני לא אומר, יכול להיות שבמבחנים שלי זה לא היה עובר. אבל ריסון, יש הבדל, יש איזושהי מין...
לא, אני אגיד לכם יותר מזה. הממשלה, ברור לי ברמת ודאות של 100%, שהממשלה רצתה את הדיון הזה בבגץ. ועכשיו כשאני אומר, המדינה, אבל זה לא באמת רק היועצת, זה גם ראש הממשלה ושר הביטחון, כאשר הוגשה העתירה נגד מדיניות הסיוע ההומניטרי, החליטו, אנחנו לא מבקשים דחייה על הסף, והיו שם לא מעט עילות דחייה על הסף על העתירות של האגודה לזכות האזרח ועוד עמותות, כי הם הבינו שזה טוב להם. אתה יודע, יכול להיות שבסוף נתברר שזה לא היה כל כך טוב, אבל הם חשבו שעצם הדיון בבגץ, עצם זה שבגץ דן בסוגיה הזו, זה ישרת את ישראל מול טריבונלים בינלאומיים אחרים. אני מקבל, אבל בסדר, ואז אתה מתחיל להתחכם, אתה אומר, טוב, שמה, פה זה טוב לי, פה זה לא טוב לי.
לא אמרתי, אנחנו, תראה, אנחנו נמצאים היום בסיטואציה מאוד מיוחדת. אגב, מי שעיניים בראשו מבין שרק תלך ותחריף הגישה הבינלאומית מול ישראל תלך ותחריף, בלי קשר לאיך המלחמה הזאת תסתיים. היא צריכה להסתיים רק בצורה אחת, וזה בניצחון מהדהד לישראל, ואז הגישה תחריף עוד יותר, כי אוהבים אותנו מסכנים ולא אוהבים אותנו מנצחים.
כן.
אבל עדיין צריך להבין שמערכת המשפט הבינלאומית, עם הצביעות האינרנטית שבה, תמשיך להסיק לנו, אבל ישנם כללים שהם לא יכולים להתגבר עליהם, ואם אלה הכללים, אז אנחנו צריכים לשחק במשחק.
אגב, נתניהו נטע כבר להקים ועדת חקירה ממלכתית על ענייני הסיוע ההומניטרי, ענייני המשפט הבינלאומי, ופתאום קיבל רגליים קרות, לא יודע לחקור כליות ולב להסביר למה בדיוק זה קרה,
בוא נלך רגע.
אבל יש לי תחושה שלצערי, שהוא פתאום ייזכר אחרי שזה כבר, המכה כבר תתקבל. מקווה שאני טועה.
בוא ניקח דוגמה, אני אזכיר לך. תראה איך מדינת ישראל בשכל פתרה את סיפור המרמרה. אז הרגע את הצד המדיני, שאחרי זה עשו הסכם עם ארדואן, ושילמו שם פיצויים בעשרות מיליוני דולרים. שים את זה רגע בצד. אבל את הסיפור של המרמרה, הוקמה ועדת חקירה, שים לב, ממלכתית, בראשות שופט עליון בדימוס, השופט טירקל, ואחד מחברי הוועדה היה שופט קנדי. אני לא זוכר אם הוא היה שופט קנדי, או שהוא היה הפצר הקנדי.
אולי הוא היה משקיף או משהו כזה?
כן, אבל בפועל הוא היה שופט. בפועל הוא היה, זה לא כמו בית הדין הבינלאומי, 13 שופטים, ואתה שם משקיף מכל צד. אז מה שקרה, המשקל שהוועדה הזאת קיבלה, היא חיסלה את כל מסקנות דוח גולדסטון, הפסיקו להציק לישראל בפורומים הבינלאומיים.
תרשה לי אבל להעריך ש... התיק של המרמרה היה הרבה 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 יותר קל משפטית לישראל, מאשר המלחמה שלנו כרגע בעזה.
חד משמעית, אני לא שם.
אז אני אומר, כשאתה רוצה, אתה אומר, שמע, פה זה, אין לי שום בעיה, תביא את השופט שלך, אני מטפל פה בעיה, אני מטפל פה בעניין, זה לא דומה למצב שלנו בעזה, שלישראל יש הרבה קשיים מול הציות הבינלאומית, ואתה תיקח שופט אמריקאי, תגיד, אתה יודע מה, בוא תצטרף אלינו, אתה עלול לקבל החלטות על הראש שלך.
אני, א', לא הצעתי לצרף שופט זר, נתתי רק דוגמה שהיא קיצונית, שבו אתה מצרף כמשקיף שופט
אגב,
זר.
אגב, הוועדה הזו זכתה להרבה לעג ובוז בזמן אמת.
בסדר, אבל אני לא מסכים, ואני חושב שהיא פתרה לנו אז בעיה מאוד כך, אנחנו שוכחים את דוח גולדסטון, ואת כל, את כל מחול השדים שהתרחש, על אירוע שאני מסכים, שהוא אירוע איזוטרי לחלוטין, או ניית סיוע וכו' וכו', או משת סיוע, וראה זה פלא, בהתנהלות משפטית נכונה, ואני אזכיר לך שהתנהלה ועדת טירקל, הרמטכ"ל אז, דאז, גבי אשכנזי בא להעיד בפניה, ראש אמן, ידלין בא להעיד בפניה, כולם באו והעידו ונתנו עדות, וזה פתר למדינת ישראל בעיה רצינית. אני לא חושב שאפשר לעשות העתק הדבק, לעשות ועדה כזאת היום, אבל יש, אם, בוא נעשה דבר כזה, נאמץ את מה שהכי קשה למדינת ישראל לעשות, זה אל תהיה צודק, תהיה חכם.
אוקיי, אם אנחנו מדברים על אל תהיה צודק, תהיה חכם, אולי נדבר גם על המסע ומתן של ישראל, על החטופים. אתה גם, איך להגדיר אותך בתוך צוות המסע ומתן?
לא, היום אני כבר לא, עד, בוא נגיד ככה, עד אמצע חודש מאי הייתי, או יותר נכון עד אמצע מרץ, הייתי חלק אינטגרלי מהצוות, אחר כך הייתי בקשר וסייעתי כשנדרשתי, כרגע אני לא חלק מהצוות, אין גם צורך, וזאת בדיוק הבעיה, אין צורך במשפטן בצוות, כי לא קורה שם כלום.
עכשיו דווקא מדברים על כך שהנה, זה ממש נמצא בפוטו פיניש.
אז אני חושב שזה אותו משחק שמשחקים כל הזמן, וכיוון שאני לא רוצה להיכנס לנושאים שנוגעים לשירות המילואים שלי, ואני לא רוצה לגלות פה סודות, בין אם הם סודות או לא סודות, היום זה כבר מצחיק, אתה פותח את ערוץ 12 בערב, אתה מקבל דוח מלא על מה חמאס אמר, מה ישראל אמרה, ועוד מה היא תגיד, ועדיין אני נאמן לשיטה שמה שעשיתי בשירות מילואים יישאר שם.
אתה מרגיש בנוח עם כמות ההדלפות הללו?
מאוד לא. מאוד לא. אני לא השתתפתי במשחק הזה, לא השתתף בו, אבל אני אגיד רק דבר אחר.
מה, רגע, אבל תגיד לי, רגע, איפה אתה רואה את הנזק שנגרם מההדלפות הללו?
תראה, הנזק הוא בזה שאתה מצד אחד חושף את מה שאתה לא צריך לחשוף. מסע ומתן, בוודאי כזה רגיש, הוא נושא של חיי אדם, הוא נושא של חטופים, הוא נושא של, של מי בחיים, מי לא בחיים, איך אתה גומר עניין, אם אתה עושה אותו פומבי, אתה עושה שני דברים, אתה מזמין לחצים מבית ומחוץ. אבל אני רוצה רק להגיד על המסע ומתן דבר אחד, שלא צריך להיות גאון ולא צריך להיות מקורב ויודע. נובמבר, בוצעה עסקה.
כן.
בוצעה עסקה. אגב, הושגה בזמן C, הייתי שם. הושגה בזמן C, שבועות. מנובמבר...
אגב, אתה, רגע, אני אעצור אותך שנייה פה. אתה חששת שלא נוכל להמשיך להילחם? החשש הזה בתוך צוות המסע מתן היה קיים?
לא. אני לא חושב שזה בכלל משהו שהשפיע. הוא בכלל לא רלוונטי, כי בוא נגיד את זה כך, בצורה הכי ברורה. מישהו באמת חושב שחמאס לא ייתן לנו תרייג סיבות ועילות לחזור להילחם בו sooner or later? נו, באמת.
לא, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד, אתה יודע מה, ניקח משהו אחר. למה ישראל לא עצרה את כל אלה שהיא שחררה בעסקה של נובמבר? כי היא מבינה שזה לא עובד ככה. אתה לא יכול להגיד, טוב, יאללה, קיבלנו את החטופים שלנו, עכשיו בוא נעצור את החטופים.
מי ששוחררו בעסקת נובמבר היו דגי רקק, הם לא מעניינים. אלה ששוחררו בעסקה הבאה, הם יהיו בעייתים יותר. וישראל עצרה אנשים שהיא שחררה בשליט, והיא גם חיסלה חלק מהם.
לא, היא עצרה רק בגלל שהם, רק אם הם חזרו, חכה יותר.
אבל שנייה. בוא נניח לרגע, תראה, אני רציתי להגיד משהו אחר. אנחנו יודעים שבנובמבר הייתה עסקה. אנחנו יודעים שזמן קצר, אחר כך ישראל חזרה להילחם, אבל זמן קצר אחר כך חזר המסע ומתן. עכשיו, אני אגיד לך משהו שהוא גלוי לכל אחד שקצת קורא עיתונים או מאזין לרשתות. מינואר מסתובבת טיוטה, עזוב שקוראים לה אחר כך הסכם פריז, ואחר כך קוראים לה הסכם 27 מאי, מסתובבת,
או
עסקת נתניהו, או עסקת ביידן, מסתובבת אותה עסקה, שאנחנו היום נמצאים באמצע אוגוסט, ולא קורה כלום. אז במבחן התוצאה, נכשלנו כמדינה לשחרר את חטופינו. ואתה עשית מקודם השוואה למלחמת יום כיפור, ויש הבדל עצום. הרי גם במלחמת יום כיפור וגם במלחמות אחרות, ישבו במלחמת ההתשה לפני מלחמת, בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור, היו שבועים שישבו 80 שנים בכלא, ולא השתחררו. היו חוקרים ישראלים, אנשי עסק הביש, ישבו 10 שנים בכלא במצרים ויותר.
חלקם גם לא שרדו.
נכון, אבל יש הבדל אחד. עצום, והוא צריך להכריע את הכף. מדובר או בחיילים, או בכאלה שהתגייסו לשירותי המודיעין. לא מדובר באזרחים, שהמדינה כשלה בלהגן עליהם, שנגררו ממיטותיהם עם פיג'מה, או לפעמים גם בלי פיג'מה, ומדינת ישראל כשלה ערכית, מוסרית, עניינית בלהגן עליהם. לא דומה בכלל. מלחמת יום כיפור, שאנחנו מדברים על המחדל ההיסטורי, הצבאות, המצרים והסורים, התנפצו על צבא, על צבא סדיר, ואחר כך על צבא מילואים. פה התנפצו על אזרחים. עכשיו, מדינה שלא יודעת, יכולה להיקשל נקודתית, פה זה היה הרבה יותר מתגלות, בלהגנה על אזרחיה. אנחנו 10 חודשים אחרי, ואנחנו לא יודעים לשחרר את חטופינו, זה היום ונורא. עכשיו, לבוא ולהגיד, הדבר שהכי מצחיק אותי, אומרים, מה אתה רוצה ממשלת ישראל? תסתכל על סינואר. אני צריך להסתכל על סינואר, מה? אני לא יודע שסינואר הוא חלאה, אני לא יודע שסינואר הוא בקושי קשה להגדיר אותו כאדם, בוודאי לא בהגדרות שלנו של ערכים ושל אמות מידה ושל אמות מוסר. למה מעניין אותי סנואר? יש לו איזושהי מחויבות כלפינו?
אז אתה יודע מה, אז תסביר לי ולמאזינים, כאשר דנים על עסקה, אז דנים על, איך נאמר זה, שתי כפות המאזניים, כמה אנחנו מצילים היום, לעומת כמה שחלילה עלולים למות אם אנחנו עוצרים את המלחמה באמצע. יכול להיות שתגיד, שמה, אין פה מלחמה באמצע, אנחנו כבר סיימנו. אבל האם השיקולים הללו בפועל מגידים?
השיקולים של לעצור את המלחמה באמצע הם דמגוגיה זולה. ואני אתן לך.
רגע, אני אתן לך. יכולנו בנובמבר, למעשה, אולי אפילו לפני נובמבר, יכולנו באוקטובר לשחרר את כולם. אתה מסכים איתי?
נכון.
נו.
אבל שנייה, בתחבולות תעשה לך מלחמה. תראה, בוא ניקח, הכי טוב זה רצוי.
רגע, ואתה מתנגד לכך שישראל לא שחררה את כל החטופים ב-8 באוקטובר?
לא, היו לזה סיבות אחרות, ולא ייכנס כי הייתי שם. לא ב-8 באוקטובר, התגייסתי ב-22 או 23, והייתה סיבה למה הלכו, ואני לא רוצה להיכנס למה הלכו לעסקה בשלבים. אבל בוא ניקח דוגמה אחרת, תראה. ישראל בראשות ראש הממשלה, שרון יצא למבצע חומת מגן. אחרי 5 שבועות, שרון קיבל פקודה, ואין לזה משהו אחר.
מאמריקאים.
אתה אף החוצה, לוקח את כל הכוחות שלך ומסתלק משם. והוא אף החוצה והסתלק משם, וראה זה פלא, מאז 19 שנה, לילה לילה, יום יום, כוחות צהל פועלים ביהודה ושומרון, עושים שם כי בתוך שלהם,
חד משמעית.
מקסחים את הדשא, וראה זה פלא.
חד משמעית, אבל מה ההבדל?
אין הבדל.
אני אגיד לך, רגע.
כן.
ישראל יצאה במבצע חומת מגן, הכניסה ויצאה, בלי הסכם מול הרשות הפלסטינית, אנחנו לא נכנסים יותר.
אנחנו לא עושים, אגב, גם בשיטה הזאת, ההסכם שמדובר הוא לא הסכם עם, 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 עם חמאס, אבל זאת לא הנקודה.
לא, חמאס דורש ערבויות בינלאומיות.
הוא דורש ערבויות, עוד פעם, הוא דורש ערבויות בינלאומיות, והוא יקבל אותם, ואין להם שום משמעות. תסתכל על כל ההיסטוריה, גם הישראלית וגם האנושית, אתה תראה שהיו הסכמי שלום, מי אפשר ללכת לימי הביניים, הולך להסכם ורסאי ששיים את מלחמת העולם השנייה, וקרס תוך 15 שנה. אנחנו...
בין הצדדים המנצחים.
בין הצדדים המנצחים. עכשיו, בוא, אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט, וזה ברור. אתה מסיים, אתה מתחייב לסיים את המלחמה. אין שום בעיה עם זה. התחייבת לסיים את מבצע חומת מגן, סיימת את המלחמה. Once חמאס חוזר לסורו, ולחזור לסורו, זה לא רק הרקטה הראשונה, זה התעצמות, זה הברחת נשק, זה חפירת מנהרות, אתה צריך למצוא את אתה צריך למצוא את ההזדמנות הראשונה, וזה אחד הלקחים של השביעי באוקטובר. אתה תמצא את ההזדמנות הראשונה לחזור לשם, ואתה תחזור לשם בדיוק, כמו שאריק שרון, ואחריו אחרים, הוא לא, אריק שרון הרי זמן קצר לאחר מכן, לדאבון, חלק מאיתנו, אני בין אלה שמצטער על זה שהוא התאייד, לאן שהוא התאייד, הפסיק לתפקד, אבל ממשלות ישראל לדורותיהם הבינו שהדרך היחידה להתגבר על הטרור זה לא לחזור למצב ששרר ערב חומת מגן, אלא למנוע את הטרור ביהודה ושומרון, להתקרב אפילו לערב חומת מגן. זה המצב שיהיה בעזה. עכשיו, אם ביהודה ושומרון, אנחנו 19 שנה ועוד לא סיימנו, האמן לי, מעט חומרים שראיתי כשהייתי בשירות מילואים, ייקח לנו בעזה הרבה יותר שנים. אז זה מה שמשנה, החודשיים הפסקה או שלושה חודשים הפסקה.
אז אני אומר, אני מוציא ממך כותרת, להערכתך, ההסכם לא ימנע מישראל להיכנס חצי שנה אחר כך עוד פעם לציר פילדלפי.
להערכתי. שום הסכם, לא חשוב איך הוא ינוסח, לא ימנע ממדינה להשתמש בכללי המשפט הבינלאומי, במה שנקרא בלטינית קזוס בלי, עילה למלחמה. אבל אנחנו לא צריכים בכלל מלחמה, תראה, אני רק אזכיר לך, מה קרה, מצד אחד לועגים היום לצהל,
לא, אבל הממשלה, הם רוצים, רגע, אבל הם רוצים, שנייה. רגע, אני אשלים, משפטית אין שום בעיה, אבל חמאס רוצה ערבויות של סין, של רוסיה,
לא, 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 לא,
של זה... טורקיה.
הערבויות, הוא רוצה, הערבויות שעליהן מדובר לאורך כל הדרך, אמרת לך, מינואר עד היום, השינויים הם מאוד קטנים, הערבויות שחמאס, יקבל הם ערבויות, הערבות היחידה שחשובה לו באמת היא ארצות הברית, ארצות הברית, קטר ומצרים. קטר היא חסרת משמעות בעניין הזה, ארצות הברית בוודאי היא רבת משמעות, וקטר...
ומצרים.
ומצרים כמובן שיש לה משמעות, כי מצרים במדינה הערבית הגדולה ביותר, החזקה ביותר, ויש לה משמעות.
והצמודה.
כולנו מבינים, ומצרים סבלה מטרור, ועדיין סובלת מטרור, לא פחות מישראל, היא יודעת מה זה טרור, היא יודעת מה זה טרור בסיני, היא יודעת מה זה טרור שיהיה מלא אבל המשטר שלה.
נו, והיא אפשרה את כל ההברחות הנשק, כל ההתעצמות של החמאס, ממעבר רפיח, מציר פילדלפי.
אני מציע שלא ניכנס לעניין הזה, אתה יודע, יכול להיות שאפשרה, יכול להיות שהיא לא אפשרה, אין לי את החומר ואת הזה, אבל אני מכיר מי שמימן את זה. ומי שמימן את זה, זה מדינת ישראל. על ידי זה שהוא אפשר את המימון.
נחזור שוב לעניין עסקת החטופים. לאחתך, נתניהו פשוט רוצה להמתין אולי לקבל ממשל יותר נוח?
אני לא יודע מה נתניהו רוצה. אם הייתי סיני, הייתי אומר שאני לא בטוח שנתניהו יודע מה הוא רוצה. אני חושב שנתניהו רוצה דבר אחד, וזה שהממשלה שלו לא תתפרק. יש לזה השלכות שונות ומשונות עליו באופן האישי, באופן הפוליטי, באופן המשפטי. אני לא חושב, ואני אומר את זה, לא שדיברתי איתו, אני לא חושב שנתניהו לא רוצה לשחרר את החטופים. אבל במאזן בין האינטרסים האישיים והפוליטיים שלו לבין שחרור החטופים, האינטרסים האישיים והפוליטיים שלו גוברים.
טענה חמורה וקשה למדי. לכן אני לא כל כך מבין, אז למה, אז אולי כדאי שכן, שאנשי המסע ומתן ידברו ויגידו אם זה מה שהם חושבים.
לא, עוד פעם, אני אומר לך שאני יוצא מנקודה אחת. בכלל לא קשור למסע ומתן, ולא קשור לצוות המסע ומתן, ולא קשור לתפקידי הקודם. עשיתי לך לוח זמנים. עשיתי לך לוח זמנים, בנובמבר הסתיימה העסקה הראשונה. בדצמבר, לא זוכר באיזה תאריך, התחיל המסע ומתן לעסקה השנייה. בינואר הייתה טיוטה. מאז הטיוטה הזאת, בשינויים כאלה או אחרים, מתגלגלת, וכל מה שהיה צריך זה לקבל החלטה. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. אם הייתה מתקבלת החלטה, אם הייתה מתקבלת החלטה בינואר, בפברואר, במרץ, היינו כבר היום חזרה במלחמה, כשכל החטופים בבית. אבל אולי לא היינו חזרה במלחמה, ובמלחמה, למה? לא חייבים לחזור למלחמה. אם חמאס לא היה חוזר, זה כמובן השניות, אם חמאס לא היה חוזר להיות חמאס, אז אולי לא היינו חזרה במלחמה. אבל אם הוא היה חוזר להיות חמאס, וחזקה עליו שהוא יחזור להיות חמאס, כי
אבל ארצות הברית, למה לא יצאנו למלחמה מלאה באירועים קודמים? חלק הססנות נתניהו, חלק מזה שהדת הקהל בישראל לא ססה או לא סמכה לנתניהו, או בכלל לא רוצה מלחמה, וחלק משמעותי מהעניין, ארצות הברית לא הייתה נותנת לנו. מה זאת אומרת? עכשיו, לזה גורם, לזה, או גורר, תגובת שרשרת מאוד מאוד חריפה, אנחנו רואים איך מה שקורה בעזה משפיע בלבנון, משפיע בסוריה, משפיע באיראן, משפיע בעיראק.
חד משמעית.
מה, ארצות הברית רוצה את זה? משפיע בתימן? אתה יודע, נזקים בינלאומיים אדירים. ארצות הברית עכשיו תיתן לנו עוד פעם להיכנס
מדינת ישראל, עוד פעם להבנתי, אני לא יושב לא במתכל ולא בממשלה. מדינת ישראל לא שואלת ארצות הברית אם לצאת למלחמה או לא. מדינת ישראל לא יכולה לקיים מלחמה לאורך זמן, ללא סיוע אמריקאי. מה לעשות? אנחנו מאוד גיבורים. יש לנו כמה שרים על גבול הטירוף שאומרים שאנחנו לא צריכים את האמריקאים. יש לנו אפילו ראש ממשלה שהטיף לפני כמה חודשים שנלחם בציפורניים. מזל שלא החזיר אותנו לכלא של דוד המלך. אני חושב שאנחנו ראינו, הנשיא בוש בזמנו אמר לראש הממשלה אולמרט לא לתקוף בסוריה. כשישראל תקפה בסוריה והשמידה את הכור הגרעיני, זה עבר בשקט. כשישראל רוצה לעשות דברים, והיא עושה דברים, והיא עושה אותם נכון, ובשכל, אין לה בעיה. אבל מה ההבדל? ההבדל שתקפנו בסוריה, וחיסלנו איום כמעט קיומי, ולא נגררנו למלחמה. עכשיו, יכול להיות שאי אפשר, יכול להיות שנצטרך לחזור לעזה. עכשיו, תזכור רק דבר אחד, אם אתה מתכונת המלחמה, אנחנו מדברים על מלחמה, לכן עשיתי לך את ההשוואה לחומת מגן. נגמר סיפור המלחמה בעזה, הוא הסתיים מזמן, אנחנו נחזור, אם נצטרך לחזור, לבטש דמוי, בטש אחרי חומת מגן, אם צריך להיכנס לממפי מחנה פליטים, טולקרים, או ג'נין, או צריך להיכנס לשכם, נכנסים, אף אחד לא עושה שום דבר, הוא מניע את מניעים את המכוניות של הכוח, אם זה כוח מסתערב, או אם זה כוח רגיל, ועושים את מה שצריך. אותו דבר, כמה זמן לקח לנו להגיע לשיפה בתחילת התמרון, בפעם השנייה או השלישית שהגיעו לשיפה, זה לקח 20 דקות, וזה המצב שיהיה גם בעתיד. והעתיד הוא הניסחון המוחלט שמטיפים לנו, ניסחון הבבלט, לא יושג בעוד 20 שנה, כמו שעד היום, אם לא, ואין לנו, אני בטוח שאין לנו מחלוקת לך ולי על זה, אם צהל, שבק, ויתר כוחות הביטחון, המשטרה, לא יקסחו את דשא הטרור ביהודה ושומרון, לילה לילה, בוקר בוקר, היינו כבר נמצאים היום במצב הרבה יותר גרוע, ממה שאנחנו נמצאים מול עזה. חד וחלק.
לסיכום, אתה אופטימי על עסקת חטופים? תהיה?
אני, נכון לרגע זה, מאוד פסימי. היא לא תהיה כי, היא לא תהיה בעתיד הנראה לעין, כי המצב הפוליטי לא השתנה ואיננו מאפשר. אני אתן לך דוגמה, אני קראתי, אני כמוך יודע לקרוא עיתונים, קראתי את עמית סגל, שאין, אני בטוח שלי ולך אין מחלוקת, לגבי א', כושר הניתוח שלו, ב', המקורות הטובים שיש לו. עמית סגל הציע לכולנו ביום שישי, בידיעות אחרונות, להסתכל על ה-16 בספטמבר. הוא אומר, למה ה-16 בספטמבר? כי הוא אומר, ב-16 בספטמבר, יהיה הסכם. למה יהיה הסכם? או שהוא מעריך שיהיה הסכם. כי הוא אומר, ה-16 בספטמבר, עד לסוף פגרת הקיץ, יש 42 יום, כולל החגים. ואז הוא אומר, 42 יום זה השלב הראשון בהסכם שצריך להיכנס. ואז הוא אומר, אנחנו נהיה בפגרת קיץ, ביבי יחתום על הסכם, ולפני שסמוטריץ' ובן גביר בכלל יצליחו להפיל את הממשלה, הם יראו שעברו 42 יום, חזרנו להילחם אחרי השלב הראשון, והנה אין בעיה, השתחררו אנשים, החיילות, החולים והסכנים.
אגב, זה טוב.
רגע, שנייה, אבל בוא נבין את המשמעות של מה שהוא אומר, ואני לא
מבקר את... שהשיקול של נתניהו הוא שיקול פוליטי.
פוליטי, אני לא מבקר את עמית סגל, אני מודה לו על התובנה, אני מודה לו על המידע שהוא הביא, זה בכלל לא ביקורת על עמית סגל. אני מדבר על זה שמה שהוא אומר, שם על השולחן את האמת לאמיתה. אם באמת יהיה ב-16 בספטמבר הסכם, זה שיקול פוליטי. פוליטי, okay. כמו שאין הסכם מינואר עד היום, זה שיקול פוליטי.
אז אין ברירה אלא לשאול שאלה אחת נוספת, כשצהל ויתר זרועות הביטחון תומכים ומעודדים חתימה על הסכם, הם רוצים את החלק הראשון של ההסכם, את המימוש של החלק הראשון, ואומרים, אומרים נתניהו, אל תדאג, אנחנו נוכל להמשיך הלאה.
עוד פעם, אני חולק עליך לגמרי, אני לא חושב, אני רוצה שנבין מה זה אומר מימוש החלק הראשון. זה אומר לוותר על עשרות גברים מתחת לגיל 50, כולל חיילים. אם זה מה שאתה אומר, אז...
לא, אני שואל מה העמדה של צהל.
אני חושב
ש... צהל רוצה בעצם מימוש מלא, שלב א', שלב ב', שלב ג'.
כן, כי אני חושב שעוד פעם צהל מבין... צהל מבין, כמו שכל בר ברב מבין, שאנחנו, סליחה, שכמו קצו הזקן, אני אגיד פעם חמישית בשיחה הזאת,
הבנתי שאנחנו נוכל תמיד לחזור.
לא רק שנוכל תמיד לחזור.
אנחנו נאלץ לחזור ונחזור
בכל. אנחנו נאלץ לחזור ואנחנו נחזור, זה לא שנוכל. נוכל זה אין ספק בכלל. כמו שאנחנו חוזרים לילה, לאן שצריך ביהודה ושומרון.
טוב, אנחנו...
כמה שנים אנחנו בטרור הפלסטיני? למעלה מ-100 שנה.
כן.
ונגזר עלינו כנראה, אני מקווה שלא עוד 100 שנה, אבל עוד, אתה יודע, אפשר לעשות רק, ובזה אני...
כפסע מהניצחון המוחלט, אז מה...
כפסע מהניצחון המוחלט, תקשיב.
רגע, אז רק נסיים, איפה אתה חוגג את המתקפה האיראנית?
תשמע, אני אגיד לך...
אתה רגוע.
אני רגוע לגמרי, אני הייתי, חזרתי. ביום שלישי האחרון, מחופשה בחול, דאגתי שיהיה לי מקום בטיסה, וחזרתי, וחברים טובים אמרו לי, תגיד, המטורף, מה אתה חוזר? אמרתי, חברים, עוד לא נולד הנסראללה שימנע ממני לחזור לארץ ישראל.
יפה. אז אנחנו נאחל לכולנו שנצא מהמתקפה. אולי לא תהיה בכלל מתקפה, אולי אנחנו ניתן מתקפת נגד. מה שבטוח שכולנו נהיה בריאים ושלמים, ונזכה לראות... את חטופינו חוזרים באים ושלמים, וגם נזכה לראות את חמאס איננו, ואת ראש הסינואר לא מחובר לגוף.
אמן.
תודה רבה, תודה רבה לכם, זה היה הפרק הראשון, מיני רבים, תודה רבה לעורך דין יוסי בנקל, על דבריו המחכימים והנפלאים, ולפעמים גם הוא צדק, כאשר הוא הסכים איתי, ניפגש בשבוע הבא.
תודה.